דברים שאתה יכול להשיג אותם, יש דברים שאתה לא יכול להשיג אותם. אדם צריך להיות במידת הענווה, מידת הצניעות, לדעת, יש דברים שלא יכול להשיג אותם. את המהות האלוקית, את העצמות האלוקית, את מה זה אלוקים, נאמר ככה, את זה אי אפשר לתפוס. אבל בכל זאת אנחנו מדברים כל הזמן אלוקים, מתפללים, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, כל הזמן מזכירים את שם השם. אז למה מתכוונים כשמזכירים את שם שמיים? ומה הכוונה כשחזל אומרים שהקדוש ברוך הוא מתגלה בכל זאת? הוא מתגלה לנביאים, הוא מדבר עם הנביאים, הוא מתגלה בעולמו, הוא מתגלה בתורה. אז למה הכוונה כשאומרים שהאלוקים מתגלה? אז כבר למדנו את זה, אבל נחזור על הדברים. כי אנחנו מתכוונים לרצונו של הקדוש ברוך הוא, אבל לא למהותו של הקדוש ברוך הוא. הרצון של הקדוש ברוך הוא, אפשר לגלות אותו. איך אפשר לגלות את הרצון של הקדוש ברוך הוא? נעשה לכם בחינה. מישהו רוצה לגלות את הרצון של הקדוש ברוך הוא, ירים את היד. איך עושים את זה? יפה, תגיד, אל תתבייש. בדרך התורה. יש עוד איזה רעיון? יפה מאוד, נשים את רצונו. תעשה את רצון הבורא, תגלה את רצונו. כמו כל דבר, אתה מתחבר על דבר, בני היחסי אנוש. איך אתה מתחבר על בן אדם? איך אתה מתקשר אליו? אתה עושה את רצונו, אתה מתקשר אליו. וההפך חצי שלו, אם האדם מבקש לך משהו, ואתה לא עושה את רצונו, אתה מתנתק ממנו. אתה גורם לריחוק מבינך ובינו. להבדיל כמובן, אותו דבר עם הקדוש ברוך הוא. מי שרוצה לגלות את הקדוש ברוך הוא, צריך לעשות את רצונו. אבל מיד אני אשאל לכם, מהו רצונו של הקדוש ברוך הוא? מי יודע? כן, בבקשה. כן, מה רצונו? לא הבנתי בטח. מה רצונו של הקדוש ברוך הוא? איך אני יודע מה הוא רוצה? זה, איך קוראים לזה? תורה, יפה מאוד. זאת התורה. מה זה התורה בסך הכל? זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. הוא שלח לנו מכתב, למכתב הזה קוראים תורה, ובתורה הזאת, במכתב הזה, איך אומרים? מכתב מאליהו. יש ספר כזה, מכתב מאליהו. במכתב הזה כתוב מה הוא רוצה, מה הוא רוצה? כבד את אביך ואת אמך. אוי, זה מה שאלוקים רוצה? מה אתם אומרים? גם זה, לא רק זה, אתה אומר. ואהבת לרעך כמוך. זה מה שהוא רוצה? זה מה שהוא רוצה. זה האמת. האמת היא שהרצון של הקדוש הוא לא דבר נסתר, בלתי נתפס, בלתי גלוי. הרצון הזה, לא רק שהוא נמצא בבריאה, נמצא בהיסטוריה, נמצא בכל דבר ודבר, לית אתר פנוי מיני מרצונו של הקדוש ברוך הוא, אלא עשה איתנו חסד הקדוש ברוך הוא. למה הוא עשה איתנו חסד, אתם יודעים? כי הוא אוהב אותנו. אוהב את עם ישראל, הבוחר בעמו ישראל. במה הוא אוהב אותו? במה הוא בוחר? באהבה, יפה מאוד, אני רואה, הוא אוהב אותנו. ואוהב אותנו, נתן לנו ספר הדרכה. הדרכה, מה היא רצונו? מה הוא רוצה מאיתנו? מה הוא רוצה מאיתנו? שנהיה בני אדם טובים. זה מה שהוא רוצה. לכן כתוב, אין טוב אלא תורה, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. ואיך אני יודע מה זה טוב? הרי טוב לכאורה זה דבר יחסי. אז הוא אומר, נכון, יש טוב אנושי, זה טוב יחסי, ויש טוב אלוקי, שהוא טוב נצחי. מה ההבדל בין טוב יחסי לטוב אלוקי? טוב אנושי הוא טוב יחסי. זאת אומרת, בחברה מסוימת, הטוב הוא נראה ככה. בחברה אחרת, אותו דבר שפה נראה כדבר טוב, שם זה נראה כדבר לא טוב. למשל, יש חברה, נאמר, של, סליחה, אני נותן מקרה קיצוני, אבל כשתבינו אותי, קניבלי. מה זה קניבלי, מי יודע? מה זה? אוכלי אדם. זאת אומרת, אם אתה בחברה של קניבלים, אם אתה לא אוכל איזה יד או רגל של מישהו לארוחת בוקר, אתה לא בסדר. הטוב הוא לאכול את האדם. אני אומר כאן באופן פיזי, אבל יש כאלה שמדברים לשון הרע, זה גם לאכול את הבן אדם. ורחילות ודברים כאלה. הם חושבים שזה טוב ככה, לרחל, לדבר רע, להשמיץ אדם, לפגוע בבני אדם וכו'. או חברה של העולם התחתון. אם הוא לא מצליח בפריצות או בגניבות או בדברים האלה, אז הוא לא מצליח, מסכן, הוא לא... זה נקרא טוב יחסית. חברה אחרת, אנושית, טוב זה לא לאכול בן אדם, זה להחיות בן אדם, להיטיב עם בן אדם וכו'. זה נקרא טוב יחסי. אבל יש גם טוב שהוא טוב נצחי, אבסולוטי, אלוקי, מוחלט. מה זה הטוב הזה? התורה. כבד את אביך ואת אמך בכל מקום, בכל זמן, בכל מצב, גם כשההורים מציקים לך. יש כאן מישהו שההורים מציקים לו לפעמים? אל תרימו אותי, אני לא רוצה לשון הרע. אבל גם אז אתה צריך לכבד אותם. ככה התורה אומרת. לא צריך לכבד אותם כשהם מטיבים איתך, אלא גם כשהם לפעמים לא נותנים לך מנוח. בעיקר הרווקים, מסכנים. ההורים לא נותנים להם מנוח. כן. אז גם אתה צריך לכבד אותם. בכל מצב אתה צריך לכבד אותם. זה נקרא טוב אלוקי. טוב אבסולוטי. טוב שהוא טוב לכל השנים. אלפי שנים העם היהודי הולך על פי הטוב הזה. אני פעם חשבתי, לפני שזכיתי להכיר את התורה, שלהניח תפילין זה דבר פרימיטיבי. אמרתי פעם, אני יודע, היו צריך סמלים, דברים כאלה. היום ברור לי שדוד המלך, ומשה רבינו, ורבי עקיבא, והסבא שלי, והסבא של הסבא שלי, כולם מניחים תפילין. איזה אמת גדולה, איזה טוב גדול זה. זה לא משהו... מודה כזאת, פעם כן, פעם לא, פעם טוב, דברים יחסיים. אלא זאת אמת גדולה, אנחנו שומרים את אותה שבת, אני בדקתי את זה דרך אגב. אותה שבת, מה אתה אומר? דוד המלך קיים את אותה שבת כמו שאתה מקיים. הלוואי שאני הייתי מקיים כמוהו, נאמר ככה, אבל אותה שבת, אותם פרינציפים, אותן הלכות, אותן עקרונות. איזה טוב אלוקי. קראת לשבת עונג לאורך כל הדורות, כן, לדוגמה, זה לא איזה מין שבת של חג סוציאלי כזה, שפעם זה ככה ופעם זה אחרת או משהו כזה. זה מובן הדבר. אם כן, הרצון של אלוקים מתגלה אלינו. כאן, בסיום, מישהו רצה לשאול כאן שאלה בעניין הזה? לא. אבל בכל זאת, בסיום הנושא האחרון שלמדנו, שהוא הרב הכוזרי כותב כאן, רבי יהודה הלוי, תפתחו בקף ג' בשורה, בעוז, בשם עוז לעמו ייתן, בסעיף עוז, כן. אל יהיה הדבר, בשלוש שורות האחרונות, אל יהיה הדבר רחוק בעיניך, שרשמים אלוקיים נכבדים מופיעים בעולם התחתון, שאנחנו חיים בעולם הזה, בשעה שהוכנו החומרים לקבלם. וזהו שורש האמנה, ושורש הכפירה כאחד. ואני רוצה להתייחס לשלושת השורות האלה. הוא אומר, רושם אלוקי, גילוי אלוקי, זה רושם אלוקי. הגילוי האלוקי מתגלה מתי? בשעה שהוכנו החומרים לקבלם. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לכן הרבה להם תורה ומצוות. אומרים חכמים, מה זה לזכות? לזכך. מלשון זך, טהור. רצה הקדוש ברוך הוא לזכך אותנו, לטהר אותנו, לנקות אותנו, לכן הרבה לנו תורה ומצוות, שהם גורמים לנו להיות טהורים יותר, זכים יותר, או במילים אחרות, שקופים יותר. כמה שאתה מכין את עצמך, אם זה בתיקון המידות, אם זה במעשים טובים, אם זה בלימוד תורה, אם זה בקיום מצוות, האור של השם, הרצון הטוב של השם, במקום אור נגיד, הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא חודר אליך, מגיע אליך, מאיר את נשמתך. אתה רואה את העולם בעין טובה, עינו של אברהם אבינו. אבל בשביל להגיע למדרגה הזאת, אתה צריך לעבור סדרת חינוך. איפה עוברים סדרת חינוך? מי יודע? מכון מאיר, יפה מאוד. לא דווקא מכון מאיר. הטוב מתגלה אליך לא סתם ככה. אתה נדרש לעמוד, לעבוד, להשתדל, לתקן, לזכך, לתאר, להיטיב, לעשות משהו. זה מה שאומר להכין את עצמך על מנת שהרושם האלוקי, דהיינו הרצון של הקדוש ברוך הוא, יתגלה לך, יאיר את נשמתך, יתגלה בעולמך וכל הדברים כאלה. מישהו מוכן לעבור קורס כזה כאן? ירים את היד. שניים, שלושה, יפה מאוד. זה לא קורס פשוט, זה קורס לכל החיים. כן, זה עוברים את זה כל החיים. כן. אדם לעמל יולד. אדם לא נולד לחיות כאן בעולם הזה בבטלה. אלא אדם נולד להשתדל, להתאמץ, לתהר את עצמו, לתקן את עצמו, לעשות מעשים טובים, עמלה של תורה, עמל של מידות טובות. כל הדברים האלה, מתוך כך, מתגלה אלינו בתוכנו וגם בעולמנו הרושם האלוקי או העניין האלוקי או הרצון הטוב האלוקי. אבל אני אגלה לכם סוד, זה מה שהוא אומר כאן, זה שורש האמנה אבל גם שורש הכפירה כאחד. אני אשאל אתכם שאלה, נראה אם אתם תענו, מי רוצה להיות מאושר בחיים? הצבעה, אצלנו היום דמוקרטיה כולם. מי רוצה להיות מאושר? מי לא רוצה להיות מאושר? זאת היא הסחורה הכי טובה שיש בעולם. כל חברה אנושית, שאני אשאל אותה, מי רוצה להיות מאושר, מה כולם יגידו? אני! אבל זאת היא בדיוק שורש הכפירה גם. לא רק שורש האמונה, גם שורש הכפירה. מתי האדם מאושר? כשהוא שמח, כשהוא רואה את טוב השם, נהנה מזיב השכינה, רואה הכל... ואת הרצון הטבעי הזה שקיים אצל כל אדם באשר הוא אדם, להיות שמח, להיות שלם, להיות בטוב לב, הרצון הזה מנצלים כל מיני גורמים בהיסטוריה וגם היום על ידי כל מיני טכניקות, כל מיני תרגילים נאמר, כאלה ואחרים, ומוכרים את העושר ואת ההערה ואת הטוב, את כל הדברים האלה, בצורה לא נכונה, בצורה מעוותת. זה כל העבודה זרה שאנחנו מכירים לאורך כל ההיסטוריה, כולל היום. אתה יכול למכור עושר בגרושים. לא גרושים, סליחה, היום זה 250 שקל לפגישה. אני אומר את זה לא בצחוק. אתה יכול לבוא לסמינר כזה, או לקורס כזה, או ל... אם זה בקבלה כזאת שמוכרים אותה בגרושים, או אם זה בטכניקות מזרחיות כאלה ואחרות, שמעבירים את האדם לאיזושהי חוויה, איזשהו טריפ, או איזשהו משהו, בהחלט הדבר הזה, זה שורש הכפירה. השאלה היא, באיזה דרך באמת אנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא? ואיזה דרך היא לא כאילו, אלא היא גם מרחיקה אותנו מהקדוש ברוך הוא. היא מביאה אותנו גם למצבים לפעמים מסובכים וקשים, ברגע שאדם עובר איזושהי חוויה, מה שנקרא חוויה מיסטית, כזאת או אחרת, או טריפ, מסע כזה או אחר לעולמות רוחניים שקיימים בעולם. הדבר הזה כמובן זה כפירה, זה לא אמונה, אלא הדבר הזה כפירה, כי הולכים... בדרך הלא נכונה. בואו נראה את זה בתוכו. אם כן, ההכנות שהאדם מכין את עצמו לקבלת הרושם האלוקי ושורש האמונה, אבל אם זה לא נכון, אם לא ההכנות הן לא נכונות, זה שורש הכפירה. בואו נראה את זה בתוכו. כיצד יהיה שורש האמנה גם שורש הכפירה? אומר החבר, כן, כי הדברים המכינים לקבלת... סליחה. כן, כי הדברים המכינים לקבלת הרשמים האלוקיים, הם אינם בתחום ידיעת האדם, אלא הם מתחילים מהבורא. התורה היא מהבורא, התורה היא מהשמיים. האלוקים מדריך אותנו כיצד להתקרב אליו. זהו שורש האמונה. שורש האמונה זה העובדה שהאלוקים נתן לנו תורה מן השמיים. מכאן מתחילה האמונה, שהתורה היא אלוקית ולא אנושית. התורה זה לא המצאה של אדם כישרוני כזה או אחר, אלא זה חסד שהקדוש ברוך הוא עשה, מעמד הר סיני, נתן לנו את התורה. כשאתה לומד תורה, אתה מחזיק את האמת האלוקית בידיים. אתה מגלה את האמת, אתה חותר לגלות אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. זה שורש האמונה. ושורש הכפירה, כשאתה אומר, זה הכל אנושי, הכל יחסי, הכל משתנה, הכל בצורה כזאת, בצורה אחרת, כל אחד לפי דעתו. ואי אפשר לו לאדם לשער כמותם ואיכותם של אותם מחנות, ולו גם ידע מהותם לא יודע זמניהם, קומותם, הרכביהם ואת הדרך הכנתם. לכל זה יש צורך בידיעה אלוקית. זו הנקודה, או זה בעצם הפתרון גם לחלום. אני רוצה להזכיר לכם את החלום של המלך הכוזרי. מישהו היה כאן בשיעור הראשון? מה היה החלום של הכוזרי? כוונתך. אבל מה? ומה הוא מחפש? מה המעשה הרצוי לפני אלוקים? עכשיו יש לו תשובה, מה המעשה הרצוי לפני אלוקים? מה שהאלוקים רוצה, ומה הוא רוצה? הנה, אנחנו יודעים מה הוא רוצה. הוא נתן לנו מכתב, אמרנו, נתן לנו את התורה. כל התורה על רגל אחד, כמו שאומרים. אז הוא אוכל כבר בתשובה על השאלה שמעסיקה אותו כל הזמן. דרך אגב, לא רק אותו, גם אותנו. את כל הדורות, וכל אחד מאיתנו. מה האלוקים רוצה ממני? לא יודע, מישהו שאל את עצמו פעם את השאלה הזאת. מישהו שאל את עצמו פעם את השאלה הזאת? מה אתה רוצה ממני? הבאת אותי לעולם, נכון? אז מה אתה רוצה ממני? מה אומר האלוקים? אני רוצה שתעשה את רצוני. מי אני שואל, מהו רצונך? תלך למכון ניר, תלמד תורה. זה רצונו. אה? לא אמרתי דווקא, אני אמרתי גם במכון, תלך תלמד תורה. כי הרצון של האלוקים הוא כתוב מפורש בתורה הקדושה שנתן לנו אלוקים בעצמו במעמד הר סיני. וזה דבר כל כך פשוט, כל כך מוחשי, כל כך מעשי. כמה אנשים לומדים תורה בעולם במשך חיים, מאז מעמד הר סיני עד היום אתם יודעים? יותר משני מיליון. כמה לומדים? למדו? כמה ילמדו? מה אתם אומרים? מיליארדים! זה לא עוד איזה רומן, ספר שנתנו, ואיך זה נקרא? יש ספרים כאלה נפוצים. איך קראת לזה? אהבה ושלום. יש ספר כזה, לא? של טולסטוי, מי זה? מלחמה ושלום, יש ספר מלחמה. מלחמה ושלום. לא, יש ספרים שאתה קורא אותם, מניח אותם, גמרנו. יש, איך זה נקרא, זה שקוראים זה על הקוסם הזה, איך קוראים זה? איך? הארי פוטר, כן. חסמבה, הוא מתאר. זה לא ככה. זה לא קוראים אותו, לומדים אותו. ולומדים איך לחיות על פיו. זה לא שאתה קורא הארי פוטר כזה ואתה נהנה או לא נהנה, לא קראתי זה, אני לא יודע מה יש שם בתוכו. אבל זה לימוד איך לחיות, להיות בן אדם טוב. כל המטרה שלנו בחיים להיות אדם טוב, דהיינו, ללכת בדרך שהאלוקים מתווה לנו ורשם לנו, זה הכל. ולומדים את זה מיליארדי אנשים במשך אלפי שנים, וכל העולם כולו, כתוב שכמציון תצא תורה, ודבר, תורה זו אותה תורה אלוקית, ודבר השם מירושלים לאנושות כולה, זה חזון אחרית הימים. זה ספר ההדרכה לא רק לעם ישראל, זה ספר ההדרכה למין האנושי כולו, איך להיות אדם טוב. כי זאת היא כל מטרת חיינו, להיות בן אדם טוב, ללכת בדרך הטובה, שהקדוש ברוך הוא מדריך אותנו, מנחה אותנו איך להיות טוב. כן, בבקשה. כי אני בדקתי, זה כן, זה לעולם כולו. כן, אלא מה? ההבדל, התורה היא ודאי, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. יש במדרש כזה שם. מה זאת אומרת ברא את העולם? לא רק התורה היא ספר הדרכה לאדם, אלא גם כל הבריאה כולה, היא הולכת, היא על פי תוכנית. התפיסה היהודית של כל הבריאה כולה, כל ההוויה כולה, כל ההיסטוריה כולה, כל מה שקיים בעולם, מדובר כאן על מערכת אחת, שיש בה סדר, סדר פנימי, גם סדר חיצוני. אם אתה מתבונן בטבע, במדע, אתה חוקר, אתה רואה, יש חוקי טבע, יש סדר בכל מה שאנחנו רואים לנגד עינינו. כל בר דעת מבין את הדבר הזה. הסדר הזה הקיים באופן חיצוני ובאופן פנימי, נאמר, בתוך כל ההוויה כולה, כל הבריאה כולו, הסדר הזה כולו נרמז, כתוב, גלום, צפון, נאמר, תקרא לזה. תקרא לזה שאתה רוצה בתוך התורה הקדושה. ואתה כבן אדם, אתה קורא את התורה, וכמו מהנדס שבא לבניין שבונים אותו. אז הוא למד לקרוא מפה. מישהו כאן למד הנדסה פעם? לא למדתם. אבל אחד הדברים שמלמדים מהנדסים זה לקרוא מפה. מפה של בניין, מפה, תוכניות. זה דבר, כל אחד מבין את הדבר הזה. שבלי שאתה יודע לקרוא תוכנית, אתה לא יכול להבין את הבניין, אתה לא יכול להבין את המכונה, אתה לא יכול להבין שום דבר. התורה היא התוכנית של העולם. התלמיד החכם באמת, הוא יודע לקרוא את המפה. הוא יודע לקרוא את התוכנית, נאמר, התורה זה התוכנית. והוא מבין את המציאות שאנחנו חיים בה, גם המציאות הפיזיקלית, וגם המציאות האנושית, וגם המציאות המוסרית, נאמר, של כל מה שקיים בעולם על פי לימוד התורה. התורה פותחת לו את עיני הנשמה שלו, והוא פתאום רואה את העולם בסדר אלוקי, הכל מסודר. הוא רואה איך באמת הכל מסודר על ידי אלוקים. והוא רואה לא רק זה, אדם שהוא באמת דבק ברצון אלוקים, הוא רואה את הדבר הנפלא הזה, את המגמה הפנימית, הרצונית, שקיימת בכל דבר ודבר בבריאה, הצמחים, בבעלי חיים, בקוסמוס, במקרו, במיקרו, בכל דבר הוא רואה את המגמה הפנימית. כי הכלל והנקות בידינו שאנחנו חיים בעולם דו-מימדי, נאמר ככה. בראשית ברא אלוקים את השמיים, ומה עוד? אני רואה שאתם יודעים, למדתם בכל זאת משהו. את הארץ. השמיים זה שמימי, רוחני. הארץ זה ארצי, זה פיזי, ממשי. נכון כתוב על הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. כשאתה מסתכל רק בחיצוניות, רק בפיזיות, רק בדבר המוחשי, גם אתה פותח, אתה רואה באמת תוהו ובוהו, בלגן. אתה לא רואה משהו שמחבר את הכל, מאחד את הכל, צפון בתוך הכל. זה מה ש... לכן כתוב, לא כתוב בהתחלה, השמיים היו תוהו ובוהו. איך כתוב? השמיים היו תוהו ובוהו. איך? אתה בטוח? תסתכל אותם בתנך. איך כתוב? השמיים היו תוהו ובוהו? או הארץ היו תוהו ובוהו? מה אתם אומרים? למה דווקא הארץ? למה לא השמיים? הארציות, החומריות, הפיזיות הזאת, העולם המוחשי הזה שאנחנו חיים בתוכו, שהוא ארצי כזה, בהתחלה הוא נראה לנו על פניו תוהו ובוהו, דהיינו בלגן. אין חיבור, אין קשר. הדברים לא מתחברים ולא מתקשרים. אבל אנחנו יודעים שאחרי זה נאמר ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. ופתאום מתגלה שבתוך כל התוהו ובוהו הזה יש מה שנקרא דבר אור. אור זה טוב. וירא אלוקים את האור כי טוב. והטוב הזה, הטוב של אלוקים, הוא מתגלה בכל דבר. מתגלה בצמח, בחי, באדם, בהיסטוריה, במה שאנחנו רואים ומה שאנחנו לא רואים. במילים אחרות, יש מימד רוחני לעולם שאנחנו חיים בו. ואם תשאלו אותי, ואני מקווה שתשאלו אותי פעם איזו שאלה, מה יותר חזק בעולם שאנחנו חיים בו? הממד הפיזי, המוחשי, הממשי, שאנחנו מרגישים אותו, או הממד הרוחני, הנסתר, הצפון בתוך כל מה שאנחנו רואים? תשאלו אותי, נו, מה יותר חזק? אז אני אגלה לכם סוד, זה לא אני, זה גילו לי את הדבר הזה. אבל תשמרו את זה בסוד, אני מבקש לא... דווקא הממד הרוחני של המציאות, הוא היותר חזק מהממד הפיזי. זה היסוד שלנו. סוף מעשה במחשבה תחילה. המחשבה, הממד הרוחני, הממד הערכי, וכמו טבע וחוקי הטבע. חוקי הטבע הם יותר חזקים מהתופעות הטבעיות שאנחנו רואים. הם עומדים ביסוד כל התופעות הטבעיות. אותו דבר, הממד הרוחני, דהיינו, הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא, שהוא הממד הרוחני של כל העולם שאנחנו חיים בו, הוא הדבר שעומד ביסוד כל המציאות. זה לא דברים שלי, דברים של חכמנו, זיכרונה לברכה. הרב קוק מדבר על זה הרבה, על הנקודה הזאת. שהרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא הדבר הכי חזק בעולם. יותר חזק מכל אחד מאיתנו. זה היסוד לכל הבריאה שאנחנו עומדים בה. לגלות את הדבר הזה, לגלות את הממד הרוחני, המוסרי, הערכי, שבעולמנו אתה בעצמך צריך להיות כזה. אם אתה אנטי מוסרי, אם אתה לא ערכי, אם אתה לא אדם רוחני, אלא רק אדם חומרני, ורק מעניין אותך דברים מהסוג חיצוניים, דברים האלה, במילא אתה לא רואה את זה, לא רואה את זה בעיני נשמתך, הכל נמדד בדברים חיצוניים. הבורסה עלתה, הבורסה יורדת. העולם עולה, העולם יורד. באמת העולם עולה, לפי הבורסה, אני שואל אתכם. אני שואל אתכם. יש כאן אנשים שהם כל כך קשורים לחומר, שבאמת אתה יכול לראות אותם בבוקר לפי הבורסה. אתה לא צריך לקרוא בעיתון אם הבורסה עלתה או יורד. אתה רואה אותם מחייכים מאוזן לאוזן, אתה יודע, הבורסה עלתה. אתה רואה אותם על הפנים, מה אתה יודע? הבורסה יורדת. מה זה? של יעקב אבינו, אתם יודעים, אני אגיד לכם את דבר תורה על פרשת השבוע, יעקב אבינו כתוב עליו שרצה לגלות את הקץ. אספו, אוסף את הבנים שלו, אומר, בואו אני אגיד לכם מה יהיה באחרית הימים, אז אומר רש"י במקום, נסתלקה ממנו השכינה. רצה להגיד מה יהיה בעתיד, ונסתלקה ממנו השכינה, לא יכול, רצה להגיד משהו, לא יצא. התחיל לחשוב, למה, למה, מה, מה, זה נקרא הסתר פנים. לפעמים אדם אין לו מצב רוח. יש כאן מישהו לפעמים שאין לו מצב רוח או משהו כזה? אתם לא זכיתם לזה, לא. אבל נניח שאדם אין לו מצב רוח. הדבר הראשון שהוא שואל את עצמו, למה? מה חטאתי? מה עביתי? מה פשעתי? למה יש לי הסתר פנים? נאמר, למה אני לא רואה את הטוב? למה אני פסימי? למה אני כזה? למה כזה? אז אם באופן ספונטני אדם שואל את עצמו, הוא יודע שיש סיבה לכל דבר, אז הוא שואל את עצמו למה. אותו דבר יעקב אבינו. שאל את עצמו שאלה, למה באמת הסתלקה ממני השכינה, ואני לא רוצה להגיד את העתיד, ולא יכול להגיד את העתיד. משהו כאן קרה. הוא אומר, שמה יש פסול בבניי. דהיינו, כמו שמאברהם יצא ישמעאל, כמו שמיצחק יצא עשיו, אולי גם בין 12 הבנים שלי, שאיך אומרים, הוא לא לקק מהם דבש כל כך, עם כל יוסף מה שהיה, כל הבלגן, שמה יש בהם פסול. ככה הוא אומר. אז הוא בא אליי, אומר, ילדיי, תגידו, יא, אתם משהו, אתם פרובלמטיים, יש לכם, אתם מסובכים, יש לכם איזה בעיה או משהו כזה, אומרים לו, לא, אבא, שמע ישראל, הישראל זה אבא שלהם, שמע ישראל, מה אומרים לו? איך אתה יודע? יפה מאוד. ככה אומרת הגמרא, מסרת פסחים אומר. אז אומרים לו, אבא, מה אתה דואג? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מבסוט ככה, אומר, באמת, אתם חושבים ככה? אז הוא אומר, ברוך שם כבוד, מלכותו לעולם ועד. ועד היום היהודים, כשקוראים שמע ישראל, אז הקריאה הזאת היא כפולה, הקריאה שמה ישראל, כאילו של הבנים, הבנים קוראים שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. ואבא אומר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, עונה רווח לו, אומר, אני יודע שבניי כולם הם בסדר, הם מאמינים בקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת מאמינים בקדוש ברוך הוא? מה נשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד? למה? באופן פשוט, למה הכוונה? הוא אומר, אבא, אל תדאג. מצב רוח כזה, מצב רוח אחר, אני יודע, אתה רואה לפניך את כל העתיד, אחרית הימים, אתה רואה את השואה, אתה רואה את הגלות, אתה רואה את הצרות, אתה רואה את המלחמות, אתה רואה את האינטיפדות, אתה רואה, אתה רואה, אתה רואה, נעשה לו חושך בעיניים. אז פתאום נסתלקה ממנו השכינה. הוא ראה את כל הצרות שיבואו על עם ישראל, נסתלקה ממנו השכינה. אז אומרים לו הילדים שקיבלו חינוך טוב בבית, למרות הכל, אמרו, אבא, אל תדאג, אנחנו מאמינים באלוקים שהוא אחד. מה זאת אומרת הוא אחד? אנחנו מאמינים שהוא מחויב המציאות. בכל זמן, בכל מקום, בכל מצב, בכל זה, הכל זה מאלוקים והכל לטובה. כן, אתם כאלה? אתם מבסוטים גם כשיש צרות? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. לעולם ועד, לנצח. ברוך שם כבוד מלכותו של הקדוש ברוך הוא. עם הילדים שלי כאלה, זה עם ישראל בעצם. עם ישראל עובר באמת הרבה מצבי רוח, נאמר. הרבה קשיים, הרבה בעיות. אין עם בעולם שעבר את הצרות שאנחנו עברנו. וברוך השם, מה אנחנו אומרים תמיד? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. חוזרים על אותה קריאה של הבנים אל האבא, חוזרים עד היום. אז זה לגבי העניין שלנו. האמונה שלנו באחד, שהוא היסוד לכל המציאות המשתנה כביכול שאנחנו חיים בתוכה. אנחנו חיים בעולם משתנה. עולם של עליות וירידות, של מצבי רוח, לאומיים ופרטיים וכאלה ואחרים. זה טבעו של העולם הזה. טבעו של העולם הזה שאנחנו חיים בו זה עולם משתנה. מבחינתנו הוא משתנה. אבל מי שמאמין בהשם אלוקינו, השם אחד, הוא יודע שמעל המשתנה יש דבר לא משתנה, נצחי, אלוקי, הוא היסוד, הוא הממד הרוחני של כל המציאות. ומהו הלא משתנה הזה? זה הרצון הטוב של אלוקים. שהוא מלכותו בכל משלה, השם מלך, השם מלאך, השם ימלוך, לעולם, ונראה שאתם יודעים משהו. לנצח, כן. זה מובן הדבר הזה. עכשיו בוא נחזור לנושא שלנו. אמרנו אם כן, בשביל להגיע למימד הזה של האמונה הזאת, ההכרה הזאת, צריך ללכת בדרך האלוקים. וזה בעצם תשובה כבר לחלום של המלך הכוזרי. אתה רוצה שמעשך יהיה רצוי לפני האלוקים? תעשה את רצון האלוקים, אז מעשך יהיה רצוי. אבל עדיין הוא לא יהודי, צריך לזכור. עדיין הוא מגשש, הוא מחפש את המעשה הרצוי. עדיין הוא לא התגייר. עדיין הוא מתלבט, עדיין הוא מחפש. אבל זה נקודה מאוד, מרצומת מאוד חשוב בבירור שלו, של המלך הכוזרי. דרך אגב, לא רק של המלך הכוזרי, גם של בעל תשובה אמיתי. בעל תשובה אמיתי זה אדם שבאיזשהו מקום יפנים את הרעיון שצריך לעשות את רצון השם. זה נקרא בעל תשובה אמיתי. או מה שנקרא בלשון שלנו, יקבל עליו עול מלכות שמיים. הוא אומר, יש רצון של אלוקים, המלכות מתגלה ברצון, ואני עושה את רצון השם. אני כן מבין את זה, אני לא מבין את זה, אני מזדהה עם זה, אני לא מזדהה, זה לא משנה. יש רצון האלוקים, אני עושה את רצונו של הקדוש ברוך. אני זוכר את זה על עצמי בתהליך השיבה ליהדות, ששנים רבות אמרתי, מה שאני מבין, אני אעשה. מה שאני לא מבין לא שווה. מבחינתי, כאילו. אני התחלתי לחלק את הדברים במה שאני כן מזדהה ומה שאני לא מזדהה, נאמר ככה. מה שאני כן קלטתי, מה שאני לא קלטתי. לקח לי תקופה לא קצרה, נאמר. זאת אומרת, הם שנים בדבר הזה. עד שבסוף הגעתי למסקנה, רגע, רגע, אולי בכל זאת תהיה קצת ענב. אל תקווה אתה מה כן ומה לא. אולי יש כאן רצון אלוקי, שהוא קובע מה כן ולמה לא, לא אתה קובע מה כן ומה לא. איך אומרים, בלשון המודרנית, נפל לי האסימון. מה זה נפל לי האסימון? מי יודע? פעם היו טלפונים, לא כמו היום בטלפונים, היה כזה עם תיבה כזאת, היו מכניסים אסימונים. זה לא בדור שלכם, בדור הקודם זה היה. מה זה נפל האסימון? נתפסה השיחה. היו מכניסים אסימון והיה פתאום, אופ, נתפס, סדר, יש כבר קשר עם הצד השני, זה נקרא נפל האסימון. ביטוי כזה, נפל לי האסימון. פתאום תפסתי את הנקודה האמיתית בדבר הזה. בדיוק כמו שרבי יהודה הלוי כאן מביא את המלך הכוזרי, הוא מוליך אותו לדבר הזה, אומר לו, אדוני, אתה מחפש את המעשה הרצוי, תעשה את רצון האלוקים, זה המעשה הרצוי. זה לא מתחיל ממך, זה מתחיל ממנו, מריבונו של עולם. קלטת את זה? קלטת את זה? בסדר, לא קלטת את זה, תמשיך להסתובב כמו פורפרה, איך קוראים לזה פורפרה? כזה, אתם יודעים, סביבון כזה. תסתובב סביב עצמך כל הזמן, תסתובב, תסתובב, ולא תגיע לשום מקום. זה הנקודה, זה הקבלת עול מלכות שמיים, שעליה מדבר כאן החבר, אבל כאמור, עדיין הוא לא התגייר, עדיין הוא לא נפל לו הסימון למלך הכוזרי, אבל נתן לו מקום למחשבה, זה כבר דבר גדול. הוא חושב על הרעיון הזה, שבאמת יש רצון לאלוקים, והרצון הזה הוא המעשה הרצוי בעיני האלוקים. זה מובן הדבר. עכשיו הוא קצת מרחיב את העירייה בעיני הזה של הרצון של אלוקים. בואו נראה. לכל זה יש צורך בידיעה אלוקית. זאת אומרת, זה לא ידיעה אנושית, אלא אלוקית. המגיעה שלמה ומבוארת תכלית ביאור מעת האלוקה בעצמו, דהיינו במעמד הר סיני, ניתנה לנו תורה שבכתב, אבל גם תורה שבעל פה ניתנה לנו במעמד הר סיני. גם, לא רק הכללים, אלא גם הפרקטיקה, המעשים, תורה שבעל פה. והנה מי שהגיעתו ידיעה זו, הוא מקיים על פיה בלב שלם את מצוות האלוקים, לכל פרטיה ותנאיה. מי שמכיר בידיעה הזאת של האלוקים יש רצון שמתגלה בתורה, הוא יש לו פתח לקיים את כל התורה לפרטיה וכמו שצריך. והוא יכול לקבל תואר, איך קוראים לו? המאמין. דהיינו, אם יבוא אדם ויגיד לכם היום, אני מאמין באלוקים, וידפוק שלוש פעמים על הלב, אני מאמין. שאלת לו, למה אתה מתכוון כשאתה אומר אני מאמין? אומר, העיקר, מה הוא יגיד? העיקר מה שבלב. מה תגידו לו? לא למדת כוזרי. למה אומר הכוזרי? זה לא מספיק להאמין במציאות השם. אלא צריך להאמין שלקדוש ברוך הוא יש רצון והדרכה ותורה לעשות את רצון השם. זה האמונה בשלמותה. אבל להאמין באופן ארטילאי כזה, רוחני כזה, במסיעות השם, זה לא מספיק. זה מלמד אותנו לא פחות ולא יותר, אברהם אבינו. אברהם אבינו הראשון בהיסטוריה, כך אומרת הגמרא, הראשון שקרא לאלוקים אדון. אנחנו כשקוראים את שם השם, אנחנו משתמשים במלשון אדנות. לכאורה זה קצת סותר את מה שאנחנו קוראים. כשאתה קורא את שם השם יוד קי וו קי בתורה, אז אתה לא קורא שם הוויה, אלא מה אתה אומר? אתה אומר באדנות, אתה אומר במקום שם הוויה, אתה אומר האדון שלנו, כן? בלשון אדנות, אתה אומר. לכאורה, זה סותר את הנקרא, אתה קורא יוד קי וו קי, ואתה קורא באלף דלת נון יוד. ואני זוכר את עצמי כילד, שבאנו, קראנו בהתחלה בתנך, כי ילד קטן. אז תמיד לימדו אותנו שמה שכתוב זה מה שקוראים. כשהגענו לשם השם, י' ק' ו' ק', המורה אמרה, לא, 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 כאן קוראים, לא קוראים ב' ק' ו' ק', כאן אומרים באדנות. סתם כי ילד אמרתי, רגע, למה? למה יש שינוי? כל מקום קוראים מה שכתוב. כשמגיעים לשם השם, עושים איזה שינוי כזה, באדנות, קוראים לזה באדנות. מה הרעיון כאן? אז זה נלמד מאברהם אבינו. אברהם אבינו כתוב שהוא הראשון בהיסטוריה שקרא לאלוקים אדון. למה הוא קרא לו אדון? כי המילה אדון היא מילה מצטרפת, קוראים לזה בלשון. מה זה מצטרף? מילה שמחייבת עוד מילה. למשל, בן מחייב אבא. אין בן בלי אבא, ואין אבא בלי בן. כשנולד הבן הראשון, מה אומרים לאבא הצעיר? נהפכת למה? נהפכת לאבא. הוא מבסוט, עלה בתואר. הוא כבר אבא, הוא כבר לא סתם בן אדם. הוא אבא. כשנולד הנכד, מה אומרים? נהפכת למה? לסבא, אני רואה שאתם יודעים. אותו הדבר, אדון ועבד. כשאני אומר אדון, אדוני, אתה אדון שלי, אני מתכוון להגיד שאני, אני העבד שלך. עבד במושג עובד. עבד, השורש עבד ועובד, זה אותו שורש. אברהם אבינו הראשון שהבין שאמונה זה עבדות. עבדות במובן החיובי, לא עבדות במובן. עבד זה עושה רצון אדוניו, זה ההגדרה של עבד. עבד קנוי לאדוניו, עושה רצון אדוניו. אברהם אבינו הבין שהאמונה זה לא רק תיאוריה, תחושה, פילוסופיה, אני לא יודע, כל מיני מילים. אברהם אבינו הראשון הבין, זה מחייב אותי לעשות רצון אדוני. אני עבד של הבורא. אני עושה את רצון הבורא. זה יסוד אמונת ישראל. יסוד אמונת ישראל זה לא פילוסופיה ולא תיאוריה. זה דבקות בקדוש ברוך הוא על ידי עשיית רצונו. לכן כשאנחנו קוראים את שם השם, קוראים את זה באדנות. לא סתם קוראים את זה באדנות, צריך גם להתכוון לזה. אני עבד של הקדוש ברוך הוא, אדוני או אדון שלנו, בלשון רבים אנחנו אומרים. שכל עם ישראל, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. אנחנו עושים רצון השם. אמונה מחייבת, לא אמונה תיאורטית או משהו כזה. זה היסוד, זה מה שאומר כאן לגבי רצון האלוקים. הוא אומר, אנחנו המאמין, זה לא רק מאמין במציאות השם, אלא מאמין שצריך לעשות את רצון השם. שהשם נוגע אלינו, מתחבר אלינו, ואנחנו מתחברים אליו. זה לא כמו האלוקים של הפילוסוף שהוא אומר, איפה האלוקים? הוא אומר, איפה הוא מרומם מעל הכל? הוא שם, 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 ובעצם אתה תלוש ממנו, הוא תלוש ממך, אין קשר בין הבורא לבריאה. אין קשר בין האדם לאלוקם. זה התפיסה הפילוסופית. התפיסה היהודית אומרת בדיוק הפוך. לא שהוא לא שם. נכון, אחד הוא אלוקנו בשמיים, בשם, שם, 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 אבל גם בארץ. דהיינו כאן בחיים, במציאות שלנו, מתגלה רצון האלוקים על ידי הליכה ודרכיו של הקדוש ברוך הוא. זה מובן עד לכאן. כן, בבקשה. לא, זה לא בא לבטל את מציאות השם חס ושלום. בסדר, אבל אי אפשר לקבל את י' ג' עיקרי האמונה לפי הרמב״ם כחתיכות חתיכות. זה מקשה אחד, זה עניין אחד שהוא מתפרט למדרגות מדרגות. כי ברגע שאתה לוקח רק חלק אחד, זה עיוות כל עיקרי האמונה, עיקרי האמונה, האמונה, אחד צדיק באמונתו יחיה שמתפרטת לכל הפרטים האלה שאנחנו רואים אותם. אבל ברגע שאתה לוקח רק צד אחד או פרט אחד, זה לא אמונה, זה סתם שרת תלוש מהכל, זה מובן. כל דבר צריך לראות אותו בכללותו, אחר כך איך הוא מתחלק לחלקים כאלה ואחרים. אך מי שמשתדל להבין, להכין דברים לקראת קבלת הרשמים האלוקים, עושה תרגילים, דוגמה, תרגילים במדיטציה. מדיטציה, אני לא עשיתי מדיטציה, מישהו עשה כאן מדיטציה? לא התבייש, לא נורא. אתה עברת איזה חוויה? חוויה, נכון? בסדר, עברת חוויה. אז יש תרגילים, דרך אגב, יש ספרים שלמים של תרגילים, מי שמעוניין. חבל על הזמן, אבל יש כאלה שעושים תרגילים. של הרפיה, מדיטציה, הערה,
יוגה.
יוגה, לא יודע, כל מיני דברים. יש כאלה שעושים איזה תרגילים, כאלה שלוקחים פשוט סמים, זה הכל. אתה לוקח סם, איזה LCD כזה או משהו כזה, טס לירח, פשי! איך אמר לי פעם כאן בחורצ'יק אחד שהיה בהודו והוא לקח איזה פטריה או משהו, לא יודע מה, והוא בא לכאן ככה על ארבע, הוא בא למון, הוא בא, אומר, עבר חוויה, כמעט הוא הלך למות ממש, שלושה ימים הוא לא ישן ולא שום דבר, והוא פתאום ראה את העולם באיזה טריפ כזה, הוא אומר, זה לא יאומן, משהו, מה שהפטריה הזו עשתה לו זה, הוא אומר, זה לא, חוויה, משהו מיוחד. ראה את כל העולם בעיניים לגמרי אחרות. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה. אז הוא הבא ואמר, ברוך השם, הוא אומר, ברגע האחרון תפסו אותו, הצילו אותו. כן, השפיזו אותו וזה, והיה בלגנים שלמים. אז יש כל מיני טכניקות. יש כל מיני טכניקות של אפשר להביא לאיזושהי חוויה כזאת או אחרת. בוא נראה. אך מי שמשתדל להכין דברים לקראת קבלת הרשמים האלוקיים, בחוכמת אנוש בלבד, בלי חוכמה אלוקית, בלי להכיר את רצון האלוקים, אלא לתרגילים כאלה ואחרים, או שיטות כאלה ואחרות, לגלות את המימד הרוחני שבהוויה שהיא קיימת, זה נכון. אבל שאלה, איזה מימד המגלה? האם זה באמת הוויה רוחנית, או אולי זה הזיות? הזיות, זה דמיונות. יש אדם שהוא חי בהזיות, במציאות שהיא רוחנית לכאורה, אבל אין לה שום אחיזה במציאות באמת. על דרך ההיקש והסברה, או לפי מה שימצא בספרי ההצטגנינים, הכוונה היא, אלה פעם היו החכמים האלה שיודעים בכוכבים, מזלות, דברים כאלה, גם היום יש כאלה, אנשים שיודעים מה שנקרא, איך זה נקרא? איך? אסטרולוגיה וכל הדברים האלה. על דרך הורדת הכוחות הרוחניים על ידי עשיית הלסמאות, זה קמאות. הוא הכופר. אם אתה רוצה להתקרב לאלוקים בדרך לא שהאלוקים קובע, אלא על פי כל מיני פטנטים למיניה, כמו שהוא מציין אותן כאן, תדע לך, זה כפירה. וכפירה שמביאה אותך להזיה, או לחוויה נאמר, ואז אתה חי לפעמים כל החיים שלך תחת רושם של חוויה שהיא הזיה, ואתה הסתבכת בחיים. איך אמר לי פעם אחד מישהו היה באודו, אמר, עשו לי שריטה במוח. שריטה במוח, מה זה, מי יודע? אתם לא יודעים מה זה שריטה? חבר'ה, איפה אתם חיים? שריטה בנפש. יש שריטות בנפש. לפעמים אנשים עוברים, כשזה יש מגעץ מיוחד לרפות את השריטות האלה. זה לא פשוט. ברוך השם, אותו בחור שאמר לי שעשו לו שריטה בעודו על ידי כל החוויות האלה, היום הוא התחתן, הוא אברך, ברוך השם, לומד תורה, יש לו ילדים, הוא בנה את עצמו, מי, איך אומרים? מעודו ועד כוש. כן. אז זה מה שהוא אומר, זה הכופר. הכופר זה אדם שעובר, זה לא רק עניין של השקפת עולם של כפירה, אלא זה אדם שמאמין בדבר שהוא זר, לא אמיתי, לא נכון. לפעמים הוא חווה את החוויה הזאת, והוא חי לאור החוויה הזאת, או בצל החוויה הזאת, וזה מלווה אותו, וזה מבלבל אותו, ומביא אותו לפעמים למצבים מאוד מסובכים וקשים. זה, למה? כי הוא לא הלך בדרך האלוקים, אלא השתמש בדרך האנושית. זה מובן. שאלות עד לכאן, רבותיי. אז מי שרוצה ללכת בדרך האלוקים, מה צריך לעשות, אתם אומרים? ללמוד את מה?
הכוזרים.
ללמוד, לא רק הכוזרים, ללמוד תורה, וילך בדרך האלוקים.